טוב, בוקר טוב, בעזרת השם ממשיכים בדרשת קהלת של הרמב"ן. הרמב"ן פותח ככה על סדר הספר, קודם כל מבאר את הפסוקים הראשונים, היסודיים שבספר. כן, זה הפתיחה שלמדנו קודם כל על מי הוא קהלת, שנזכר בתחילת הספר, ואחר כך הוא באר כבר את עיקר הפסוקים הראשונים שהרמב"ן לימד, שהם יש בהם את העיקרון הכללי של הספר, שאחר כך רק שלמה מפרט אותו. כן, העיקרון של ההבחנה בין העיקרים העומדים, הכללים הקיימים שבמציאות, שבהם ראוי להשקיע, כמו שאנחנו נראה, ולעומת כל הדברים התפלים שבמציאות, שהם ההבלים, שאותם צריך להביל במעשה האדם, בכל החומריות, בכל, כן, באותם דברים, שגם הם שלמות גדולה וחוכמה גדולה וטוב מאוד, שהקדוש ברוך הוא ברא, אבל אדם צריך לדעת במה הוא צריך להתעסק. עכשיו, בתוך הפסוקים האלה היה לנו את הפסוק של דור הולך ודור בא וארץ לעולם עומדת, שהרמב"ן כבר רמז בו סודות, ועכשיו מרחיב בו עוד דבר שהוא בעצם מגיע פה במאמר מוסגר, על מה המשמעות של הארץ לעולם עומדת. כן, אפשר להבין מזה שהארץ תתקיים לעולם, לנצח. ובהקשר הזה הרמב"ן מביא לנו מחלוקת, או מבאר פה בהרחבה יחסית גדולה מחלוקת שיש לו עם הרמב"ם בעניין הזה. הרמב"ם במורה נבוכים נטה לומר, אפילו שהוא לא הכריח שזה המסקנה, אבל אמר שמפשוטי הכתובים ייראה וההיגיון מתאים לזה שהמציאות תמשיך ותתקיים לנצח כל עוד הבורא ירצה לקיים אותה, אבל אין שום סיבה שלא. והרמב"ן חולק על זה ועושה עיקר את מדרש חז"ל שבפרק חלק, שהעולם הוא 6,000 שנה ואחר כך כבר מגיע העולם הבא. אז זה מחלוקת שהרמב"ן התייחס אליה ככה מעט כבר בשער הגמול, ראינו. כן, אבל שם הוא פשוט דן בשני הצדדים, ועיקר מה שעניין אותו זה העולם הבא. האם הוא, כן, רוצה להראות שזה עולם התחייה, שהוא נצחי? בנקודה הזאת הוא לא התווכח כל כך, הוא הזכיר את הרמב"ם במורה נבוכים. אחר כך בדרשת תורת השם תמימה ראינו שהרמב"ן כבר התווכח, אבל בקצרה מאוד, כמה משפטים. במהדורה שלפנינו זה עמודים קנ"ט, קס"ך, ככה בקצרה. וכאן הוא מרחיב את הדיבור בעניין הזה. נציין עוד דבר אופייני שיש בדיון הזה, זה שכמו בפתיחת הדרשה, שני המקורות שעומדים פה לעיניו של הרמב"ן זה מצד אחד מורה נבוכים, מצד שני כתבי מסורות הקבלה בנושא של משך ימות עולם, וכתבי חז"ל, פשטו דברי חכמים. זאת אומרת, המסורת לעומת מורה נבוכים, שהרמב"ן נותן איזשהו איזון אחר בין תורה למדע והבנת הסתרים בשונה מהרמב"ן. טוב, ניכנס לדברים. ומפני שהזכיר בדברה וארץ לעולם עומדת, אמר הרב רבי משה ז"ל, כן, הרמב"ם מורה נבוכים בחלק שני פרק כ"ח, כמו שמציין פה הרב שבל, אז אמר הרב רבי משה ז"ל, כי שלמה יאמין בקיום העולם לנצח ולא יובד כלל. זאת אומרת, משמעות דברי שלמה מכאן ומאות פסוקים, שהארץ תעמוד לעולם. וקיים הרב כן שהוא אמת, ואמר הרב שזה כן אמת, זה באמת אפשר לקבל את זה. ואמר כי דברי דוד אביו יותר חזקים מזה. כן, אם מסתכלים במקורות, בדברים של דוד, עוד יותר מבוארים משלמה, שהוא סובר שהעולם מתקיים לנצח. כן, רק שנייה. אוקיי. כן, הוא מביא פה למטה, הרב שבל מביא קצת ממורה נבוכים שם, אולי נקרא קצת יותר חזקים בזה, שערי על הפסוק והארץ לעולם עומדת, יש לומר שפירושו, ככה הרמב״ם אומר, כן? יש לומר שפירושו שהיא עומדת הזמן המשוער לה. וכן יאמרו חז"ל, כן, באומרו יתברך עוד כל ימי הארץ, שהוא כל ימיה נגזרים לה. כן, מה זה כל ימי הארץ? לא, שלא ישבטו, לא ישבטו עונות השנה, שנאמר בפרשת נוח, כן, יום ולילה וקיץ וחורף, כן, וכולי. אז יש שמפרשים, לא שזה יעמוד לעולם כך, אלא כל הימים, כל ימי הארץ, כל עוד הארץ תעמוד. ואני תמה, אומר הרמב"ם, מה יאמרו במאמר דוד, יסד ארץ על מכוניה, בל תימות עולם ועד. פה יש ביטוי מיוחד, לא סתם לעולם, אלא עולם ועד. עולם ועד, אז זה כבר לשון של נצח, ככה הרמב"ם אומר. אם כתוב לעולם, זה עיקרון שהוא מסביר שם במקראות, אז אפשר לפרש את זה לעולמו של יובל, זאת אומרת, לא לתקופה רק. כן, עולמים זה זמנים. אבל כשאומרים עולם ועד, שמוסיפים עד עולם או עולם ועד וכדומה, אז הכוונה ממש לנצח. אז אומר הרמב״ם, מה יגידו בפסוק הזה? כתוב שארץ יסד על מכוניה, בל תימות עולם ועד. אם זה לא לנצח, אז מה לנצח? ואם יהיה גם כן אומרו עולם ועד, לא יחייב הנצחות. אם תגידו שגם הביטוי עולם ועד זה לא הכוונה לנצח, זה לא מחייב שהכוונה לנצח, יהיה האלוה אם כן יש לו מידת זמן אחת, חלילה, כן? כי הכתוב אמר בנצחותו יתעלה, השם ימלוך לעולם ועד. וברור שמלכות השם היא לנצח לגמרי, וזה הביטוי, זה הביטוי כלפי המושג הכי נצחי שיש, אז השתמשו ככה גם כלפי הארץ. אז איך אפשר, הכרחי שזה לנצח. ואשר תדעהו, אומר הרמב״ם, שעולם לא יחייב הנצחות, אלא כשיחובר בו עד, או עד, כן, עולם ועד, אם אחריו, כאומרו עולם ועד, או לפניו, כאומרו עד עולם. אם כן, מאמר שלמה לעולם עומדת, זה למטה ממאמרו, ממאמר דוד, בל תימות עולם ועד, ששם זה עוד יותר ברור שהכוונה לנצח. על כל פנים, אז הוא מביא לנו פה קצת מלשון הרמב״ם במורה נבוכים. אז הרמב״ם אומר, דברי דוד יותר חזקים מדברי שלמה, כי יש לנו פה לשון עולם ועד. הרמב״ם מסביר כי מילת לעולם לא יחייב לשון הקודש קיום נצחי, אלא כשידבק בה מילת ועד. אם כן, דברי דוד מבארים שיתקיים העולם קיום נצחי, אין לו ביטול. זאת כוונת הרב. זאת אומרת, הוא לא אומר פה את לשונו, הוא אומר את תמצית דבריו. ואנחנו, אומר הרמב"ן, מה נעשה לדברי רבותינו שאמרו שיטה אלפי שנה ואלמה וחד חריב מראה בסנהדרין? יש מדרש, מה נעשה עם המדרש הזה? ואשר אמר הרב, כן, אז הרמב"ם כבר התייחס למדרש הזה. השאלה אם המדרש הזה מחייב שהעולם באמת יתבטל ויהיה קיים רק 6,000 שנה. אז הרמב״ם אומר, אחד חריב, זה, הוא לא בטל, מוכח מהמדרש הזה עצמו, שגם באלף השביעי העולם לא בטל. למה? כי גם החורבן, סליחה, זה דבר ראשון. קודם כל, אחד חריב זה לא בטל. אמרו שהוא חרב, יהיה בו איזשהו חורבן. כן, יהיה איזה גלות, יהיה איזה, לא יודע מה כוונת המדרש שם, אבל זה לא ביטול. גם עוד טענה של הרמב״ם, זה החורבן אינו כמשמעות דברי שלמה. זאת אומרת, בלאו הכי יש כאן סתירה שצריך ליישב אותה. הרי שלמה אומר לעולם עומדת, מאיפה הגיע החורבן הזה? אלא שהעולם, צריך להבין, כמנהגו נוהג לגמרי כמו שפירש. זאת אומרת, שלמה אומר הארץ לעולם עומדת, ודור הולך ודור בא, וכל הנחלים חוזרים אליה, והכל אין חדש אחת השמש. דרך אגב, לא הדגשנו בפעם שעברה, אם אני מזכיר את הפסוק אין חדש תחת השמש, בסוף הדברים שראינו אתמול, הרמב"ן דיבר על זה שהזכיר שלמה מה שלימדנו אב החכמים משה רבנו, שהבורא ברא ברגע אחד את המציאות, יהיו לי שמיים ויהיו לי ארץ, ואחר כך רק שכלל אותה. והוא לא פירש איפה בדיוק השם אמר את זה. אני חושב שהוא מביא את זה כאן, כי יש פה שילוב של מה שמשה אמר ב... סליחה, מה, קודם כל, מה שלמה אמר? איפה שלמה אמר ואיפה משה אמר? משה אמר, שלמה אמר, אין כל חדש תחת השמש. זאת אומרת, היה חידוש אחד ומאז אין יותר חידושים. מאז רק נעשים פרטים מן היסודות שנבראו. כן? אז הוא אומר, זה גם מה שאמר משה בשילוב של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה ההתחלה, ואחר כך יש רק פירוט של שכלולים מתוך יולי השמיים ויולי הארץ, אבל בעצם היה את הבריאה הראשונה, וגם זה מה שנרמז בסוף, אשר ברא אלוהים לעשות. כן? זה פשוט נראה לי לא הסברנו את זה מספיק טוב פעם שעברה, אז נזכרתי בזה עכשיו. שלמה אומר, אין כל חדש תחת השמש, וזה מה שנרמז במעשה הבריאה, בבריאת הארץ, שמיים וארץ בת אחת, שזה היולי שלהם, אחר כך יצירה מדויקת של כל פרט ופרט מתוך היולי הזה, ובסוף אשר ברא אלוהים לעשות, כי זהו, עכשיו עומדים כבר כל הכללים ורק הפרטים התרכבו מהם. על כל פנים, התיאור הזה של שלמה, ושהוא נמצא במעשה בראשית, שהעולם כמנהגו נוהג, איפה, איך זה משתלב עם החורבן? כן, ועוד, שהרי אמרו בכל המתים שהבורא ברוך הוא, כן, הקדוש ברוך הוא עתיד להחיות, הגמרא שם אומרת בסנהדרין שהם אינן חוזרים לעפרן. ואז הגמרא אומרת שם, ואם תאמר אותן אלף שנים שעתיד להחזיר העולם לתוהו ובוהו, אז מה יהיה באותם השנים? אתה אומר שהם לא חוזרים לעפרן, אבל כל העולם עתיד לחזור לתוהו ובוהו. אז המדרש שונה, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים והם שתים על פני המים. כן, אז כבר נגיד כמה מילים על המדרש הזה, אבל קודם כל מה הוא מוציא ממנו? אם כן, הרי רבותינו נסכמים בביטול העולם ושיחזור למה שהיה. כן, זאת אומרת הרמב"ן מביא את המדרש, מהמדרש הזה ראיה לשיטתו. רואים, ומזה אני מבין שגם מה שהוא אמר קודם, גם החורבן זה היה להקשות על הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שחד חריב זה, או עכשיו אני מבין זה יותר טוב, ככה כנראה. כאילו,
אתה מסתדר לפי הגרסה שלו.
איך יש לו, איך הגרסה אצלו?
יש עולם כמנהוג הוהג לגמרי כמו שפירשתי, לא כמו שפירש.
גם פה יש גרסה של כמו שפירשתי,
אבל... כן, כן, הוא מוחק את זה, אבל פה הוא כותב שיש להשאיר את זה.
צריך להשאיר את זה?
כי הוא...
אז שוב, בוא...
הוא צריך להגיד שזה... כן. נוסף על מה שהוא אמר קודם, שהפרטים מתים, אבל הכלל מן האדם קיים. אז מזה משמע שהעולם כמנהוג הוהג,
זה מה שפירש הרמב״ם,
אבל לא... גם הרמב״ם, אבל בוא נראה אז שוב, השאלה איך הוא... אם מה להביא פה ראייה או קושיה, אומר עוד פעם, אנחנו, מה נעשה לדברי רבותינו? מפה הוא כבר בא להקשות על הרמב״ם כנראה. רואים שיטה אלף שענה ואלמה וחד חריב, אז רואים שהעולם הוא מאוד מוגבל, בטח רחוק מלהיות לנצח. ואשר אמר הרב, זה לא מתאים למה שאמר הרב, או מה שהרב אומר, הרמב״ם אמר שסוף סוף אם אתה אומר אלף, זאת אומרת שיש זמן ויש מקום, יש מקום חרב, זה בכלל לא מדובר פה על חורבן גמור, על ביטול העולם. אבל הרמב"ן לא מקבל את זה, כי הרמב"ן אומר סוף סוף החורבן הוא לא כדברי שלמה. כאילו אתה לשיטתך אתה רוצה לתאם את זה עם דברי שלמה, אבל אתה רוצה להגיד שלפי שלמה ודוד העולם קיים לנצח, אבל כן קיים לנצח, וזה לא, וזה אמור להתאים איכשהו עם המדרש בסנהדרין, ואתה אומר מוכר משם שהם לא דיברו על חורבן גמור, אבל לפי שיטתם, אם אתה הולך עם פשטות הדברים שלהם שהם התכוונו לנצח, אז גם חורבן לא אמור להיות. אלא שכנראה צריך ללמוד אותם אחרת, ולא כמו הרמב״ם, הם לא דיברו על הנצח. כן? אז החורבן הזה, לא כמשמעות דברי שלמה, לא הצלחת לתרץ את זה. אצלם, לפי שיטתם, אילו הם התכוונו לנצח, אז אין חורבן. אבל באמת הרמב״ן רוצה להגיד שלא, הם התכוונו מראש לכל ימי עולם הקצוב, כמו שאנחנו נראה. ולכן זה ישתלב עם החורבן שיהיה אחר כך. עכשיו רציתי להוסיף על החורבן הזה שהרמב"ן בשער הגמול הוא פירש אותו אומר, איך זה בכלל מסתדר עם העיקרון שהחומר לא יכול להתקלות? אומר, אפילו היסודות, הם, ההרכבה שלהם מתפרקת וכל אחד חוזר למקומו, אבל כל אחד קיים ביסודו, איך, אז איך, איך יהיה ביטול וזה? הוא אומר שהכוונה שהתכונה החומרית הגסה של החומר תבטל וכל החומר יתעלה ויזדקך לקראת העולם הבא. כך הוא אומר, שישוב הגוף נפש, יהפך הגוף, החומריות, העובי החומרי שבמציאות יבטל, ולכן גם לא יהיה אכילה ושתייה וכו', אלא יתקיימו, האכילה ושתייה תהיה, זה כמו אכילת המן, הנאה מזיב השכינה. זה מה שיסביע, כן? כל החומר יזדקך, וכמו ש... כן, ויהיה כמו נפש. אז זה החורבן המדובר, ככה הוא פרש שם. אומר, זה הקדוש ברוך הוא, מה שאומרים חכמים, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים, משתים על פני המים, זה בעצם התיאור הזה שכאילו הגוף משתנה להיות, כן, כמו נפש, כאילו נעשה כמו כנפיים, רוחני יותר וכו', כן, בעל תעופה, והם שתים על פני המים, זה התוהו ובוהו של הממד החומרי הנמוך שיחלה, ככה הרמב"ן פירש את זה. על כל פנים, אז ראינו הוא מקשה על הרמב״ם, וכן, הרמב״ם אפשר לתרץ אותו גם כן משאלות הרמב״ן, כן, זה שאומר למה שלמה ודוד לא דיברו על החורבן, כאילו מבחינתו זה תיאור, כן, הם מדברים על הטבע בכללו שהתקיים, והחורבן, הם לא מתייחסים לכל איזה גלות וכל איזה שואה וכל איזה נזק זמני שיהיה, מדברים על הנצח, לא כל כך קשה, כן, אבל לעמוד על המחלוקת שלהם בשלמות צריך בשביל זה להיכנס לשער הגמול ולהבין דרכו של הרמב״ם איך הוא לומד את דברי חכמים ודרכו של הרמב״ן, אולי נגיד על רגל אחת רק את העיקרון אצל הרמב״ם הפשטי המקראות וההיגיון, כן, התאמה למדע היא עיקר, ודברי חכמים הוא מפרש אותם הרבה יותר על דרך המשל, כן, יש הרבה מקומות שאפשר לראות שהמדרש חכמים והפסוק שהם נסמכים עליו הם פשוטיהם מורים ממש מסר שונה, כן, חכמים מקורות שהם דורשים על העולם הבא ותחיית המתים או על ימות המשיח או כל מיני דברים, כל מיני ניסים, הם מאוד מאוד שונים מהפשט. והרמב״ם ועוד הרבה פשטנים אחרים, כן, כמו אבן עזרא והכוזרי ועוד, הם הרבה פעמים עושים את הפשט של המקרא עיקר, ודברי חכמים שנראה שמספרים סיפור אחר ורחוק מזה, הם מבינים שזה לפעמים נאמר בדרך הגוזמה, או רק להראות, להדגיש משל, או להדגיש איזה עניין, להעביר מסר, אבל בעצם מה שהיה, העיקר זה המקרא. ואת המקרא צריך להבין גם כן, גם בו יש, לא כל דבר כפשוטו, בהתאם להיגיון, בהתאם ל... עכשיו, הרמב"ן הולך בדרך אחרת. גם הוא מודה שבמקום שיש צורך, חייבים להבין את המקראות בצורה הגיונית ו... מקראות שהם מורים על הגשמה וכדומה, אז לא נבין אותם כפשוטם. וכל מקום שיש הכרח הגיוני להוציא מפשוטו, אז מוציאים מפשוטו, כמו שראינו עכשיו דוגמה למדרש שהוא פרש אותו כמשל ולא כפשוטו, לא כפשוטו לגמרי. כן, איפה, הוא כן מפרש בהתאם להיגיון. וגם הרמב"ם מודה לסמכות של חכמים והמחויבות ללכת אחריהם. כן, ואותו דבר, שניהם עודים באפשרות של להוציא את דברי חכמים לפעמים כמשלים וסודות וכדומה. אבל אצל הרמב"ן בסך הכל יותר הרמב"ן עושה את פשטות דברי חז"ל כמו שהם עיקר, ומתוך הבנה שהמקרא סתם. אם אצל הרמב"ם המקרא הוא מבואר בדרך כלל יותר, וחכמים אומרים משלים להדגיש, לבאר את המקרא, והכל צריך מתאים להיגיון, וההיגיון והמדע הוא עיקר איך להבין את הדברים נכון. הרמב״ם אומר שהמקורות שלו בעניינים האלה הם, זה קודם כל מההיגיון, לא צריך, כאילו הוא ברור לו שחכמים מתכוונים למה שההיגיון אומר גם כן. והרמב״ן אומר לא, המסורת עיקר, והוא נוטה, היינו בדרשת תורת השם תמימה, שהרמב"ן הגדיר שהרמב"ם נוטה להמעיט הניסים ולהגביר הטבע, והוא נוטה להגביר הניסים ולהמעיט הטבע. כל אחד בהתאם למה שהוא מבין, ששלם יותר, מייחס לקדוש ברוך הוא יותר. אז הרמב"ן יותר מחפש את הניסים ואת המסורת ואת היציאה מגדר הטבע, ולהבין את דברי חכמים כפשוטם, והוא מבין שהמקראות הם בעצם תמציתיות, וחכמים מפרשים מה שבחיים לא היית מגיע מהמקרא, אבל הם, זה כלול שם, הם יודעים, יש להם מסורות, המסורת עיקר, הקבלה עיקר אצל הרמב"ן, וגם פחות הוא עסק במדע ופחות ניסה להתאים את זה למדע הכי עדכני והכי מודרני, הספיק לו איזושהי התאמה עקרונית כללית להיגיון, כן, להבין את ההיגיון שבדברי חכמים וזהו. לא צריך, המקורות שלו זה לא המציאות, זה המסורת חזן. טוב, כבר הרחבנו, זה העיקרון שממילא מוביל לקריאה שונה של הפסוקים ושל המדרשים ולהגיע למסקנות שונות. בשאר הגמול יותר הרחבנו וראינו שאת כל המקורות אפשר להבין כך וכך. בסדר, עכשיו בואו ננסה בהזריזות רק לסיים את העניין הזה, אני רואה שאנחנו מעריכים ויש לנו מעט זמן. אז אומר הרמב"ן את שיטתו עכשיו. אמר, הביא את שיטת הרמב״ם שהמציאות היא נצחית כנראה, ואפשר להסתדר עם איזה חורבן זמני כזה של, והמשמעות של 6,000 שנה זה משהו יותר רעיוני ולא מדויק, כמו שמפורש הוא אומר דברי שלמה ודוד, שיש פה קיום, כן, גם כן לא מוחלט אומר הרמב״ם, לא מקבלה, אבל מהבנת פשטות המקראות וההיגיון יותר נראה שהמציאות תתקיים לנצח, ככה הוא אומר. הרמב״ן אומר, ונראה מלשונם כי אומרם לתוהו ובוהו, כן, שהקדוש ברוך הוא מחזיר באלף השביעי את העולם לתוהו ובוהו, אז ירצו בו אפיסה מוחלטת, ואין מדקדקים בכאן בלשון הזה של תוהו ובוהו. תוהו ובוהו לדעת הרמב"ן בראשית, בתחילת בראשית, זה לא ממש אפיסה, זה איזשהו יצירה של, כן, יולית כזאת, אבל פה הכוונה אומר שממש יהיה אפיסה, שהמנהג הוא לקרוא את הדבר הבטל תוהו ובוהו, כן, וכן בכתוב יש מקומות שתוהו זה דבר בטל, כן, אבל לא אפילו שהוא כלום, כן. שוב, אז הוא אומר, אל תתפוס את זה במשמעות המדויקת שלו, שזה זה משהו קיים אבל לא ברור, יולי, אלא כן, כמו שהוא פירש בראשית בתורת השם תמימה, אלא פה הכוונה אפיסה מוחלטת, וכן בלשון חכמים. אם כן, הנה החכמים שיש להם קבלה מן הנביאים, מאמינים בחידוש העולם וקיומו, כן, והם אומרים שיהיה בטל. חכמים אומרים שהעולם גם כן יהיה בטל אחר 6,000 שנה, וכמו שאמרנו, החומריות של העולם, ואחר כך כבר יהיה עולם הבא עם זיכוך החומר. אומר הרמב"ן, ובוודאי אמת אמר הרב, כי מילת לעולם בלשון הקודש לא יחייב קיום נצחי, נכון? כשאומרים לעולם, בלי יוועד, זה לא חייב להיות קיום נצחי. הרמב"ן אומר במאמר מוסגר, ואיני מביא ראיה בזה ממילת ועבדו לעולם, כן? לדעתי אומר הרמב"ן, המילת ועבדו לעולם, שרגילים הפשטנים להביא מזה ראיה שלעולם זה לא נצחי, זה לא ראיה טובה. למה זה לא ראיה טובה? כן, הרי זה מקובל בתורה שבעל פה שעבדו לעולם זה עד היובל, כמו שמביאים המפרשים, כן, רשי ואבן עזרא במקום. אז אומר הרמב"ן, למה אני לא מביא שם ראיה? כי שם הוא כפשוטו לעד, ויש בו סוד גדול ועמוק, הזכירו רבותינו במחילתא. זאת אומרת, בעבדו לעולם, מה כתוב במחילתא? הרב שבל מביא את זה פה, גם בפירושו לתורה הוא כותב כאן, המשכיל יבין כי לעולם זה כמשמעו, כי העובד עד היובל עבד כל ימי עולם. במחילתא כתוב, רבי אומר, בואו ראה שאין העולם הזה אלא 50 שנה, שנאמר ועבדו לעולם. מה זה העולם הזה אין אלא 50 שנה? פה יש את סוד היובלות שעוד מעט הרמב"ן ידבר עליו בפירוש, שבעצם, כן, יש בזה שתי הבנות גם, נלך קודם כל עם ההבנה הפשוטה שאנחנו מבינים, שהעולם הוא בנוי כשמיטה שאחריה יש יובל, כן, זאת אומרת יש 6,000 שנה של ימות העולם הזה, ואחר כך יש את האלף השביעי שזה כנגד עולם הבא, ואחר כך יש שנת יובל, שזה מדרגה יותר עליונה בעולם הבא, ככה הבנו מפשט הרמב"ן בשער הגמול. כן, זה הכוונה. 50 שנה זה עד בחינת ה-50, זה היובל שנקרא, זה יובל, כן, שהוא מדרגה של 50. אבל יש הרבה שהבינו, תלמידי הרמב"ן, שכוונתו שכל השיט אלפי שנה שדיברו עליו חכמים, והעולם הבא שאחריו זה רק שמיטה אחת מתוך 50,000 שנה שאמור להיות העולם, אמור להיות 7 שמיטות כאלה, ואז דנו ואמרו המקובלים שאנחנו בשמיטה השנייה, שמיטת הגבורה, ולכן יש הרבה גלויות ודינים, ויש בזה ויכוח גדול עד לאחרונים, דעת הגר"א מדייק שככה כתוב בתיקוני זוהר, הארי והרמ"ק התנגדו לזה, אמרו כפירוש הראשון, הוא כפירוש הראשון שכפשה דברי חז"ל, רק 7,000 שנה יש, האלף השביעי הוא כבר עולם הבא, והיובל היא רק מדרגה למעלה מזה. טוב, אבל באמת הוא, אז הרמב"ן כאן על כל פנים, לא משנה ככל אחד מהפירושים, הוא אומר, תדע לך, ועבדו לעולם עד 50 שנה, שם זה גם רומז לכל העולם. נכון שבפועל להלכה זה רק 50 שנה, אבל זה בעצם הכוונה לעדי עד לכל העולם, וזו התפיסה של הרמב"ן, בעצם בלעולם עומדת ובלת ימות עולם ועד, זה כל ימות העולם, כן? כל ימות העולם, ואחר כך יש חורבן, כן? מה זה אחר כך? אפילו בתוך הימות העולם, באלף השביעי יש כבר את החורבן של הגוף, ויש פה הימות העולם, זה כולל גם את העולם הבא הנצחי הזה, שהוא בכלל מדרגות השמיטה והיובל. אומר הרמב"ן, אבל באמת הוא שיש בדברי שלמה וזולתו עולמים שפירושו זמנים. זאת אומרת, במקומות אחרים אפשר להוכיח את היסוד של הרמב"ם, שעולם ועולמים זה זמנים, ורק עולם ועד זה לנצח. כן, ורבותינו אמרו בפירוש, כל מקום שנאמר נצח ועד, אין לו הפסק לעולם ולמי עולמים. כן, זה נמצא איפה?
עירובין נון דלת,
יפה מאוד. וזה יביא לחשוב בפסוק, כן, עכשיו מה נעשה? ביסד ארץ על מכוני הבעל תימות עולם ועד שהרמב״ם מביא. מפה זה מביא לחשוב, כמו הרמב״ם, שהוא חזק מאוד בקיום נצחי לעולם. כן, לכאורה הרמב״ם מביא ראיה טובה, אבל הרמב״ם דוחה את זה בצורה פשוטה. תראו, אפילו שזה כוונת הפסוק, כאילו יש פה עמידה לנצח. קדוש ברוך הוא ימיד את הארץ שתעמוד לנצח. אומר הרמב"ן, אבל אני איני מאמין אלא לדברי רבותינו ז"ל. זאת אומרת, פה זה בדיוק מה שהצגתי קודם. מה לעשות עיקר? יש לי מקרא מפורש שמדבר על נצח, ומדרש מפורש שמדבר על זמן. הרמב"ם אומר, הסברה והפשט של המקרא הוא העיקר, והרמב"ן אומר, דברי חכמנו עיקר. לא חכמנו אמרו איזה רעיון שרק משל ולא מדויק, אלא להפך, המקרא הוא סתום וחכמנו רבותינו פירשו אותו, כן? כמו שאמרנו, שני הדרכים. שכיוצא בדברים הללו, אין דעת חכם יכול עליהם בשום סברה, אל תנסו להגיד לי פה מה ההיגיון אומר. ומה שאמר דוד, יסד ארץ על מכוניה, בל תימות עולם ועד, זה אינה ראיה וטענה כלל. למה? כי הוא מספר ביכולתו של הקדוש ברוך הוא. הוא מספר ביכולתו של הקדוש ברוך הוא. שיסד ארץ על, יסד ארץ על בלימה, כמו שאמר תאום כלבוש כיסיתו, אף על פי כן היא מיוסדת יפה שלא תימות ולא תנתה כלל, אלא תעמוד לעולמים אלא עם מספר. כן, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא ייסד אותה בצורה שיכולה לעמוד לעולם ועד. וכן אנו מודים כי האומר, רק שנייה, נועם יאיר, תביא אותו אליי שנייה. טוב, אז השאלה אם אנחנו יכולים לסיים פה את העניין עכשיו.
יש לנו פוטנציאל שיכולה...
כן, הרעיון הוא הרמב"ן אומר שהנקודה היא פה, היא היכולת, כן? בעצם הוא העמיד את הקדוש ברוך הוא יצר את הבריאה בצורה שיכולה לעמוד לנצח. זה כוונת הפסוק, לא שבפועל הוא גם יעשה את זה לנצח. היא יכולה לעמוד לנצח, הוא בנה אותה כל כך חזקה, ובפועל היא יכולה עוד להתקיים, והעידו חכמים שהקדוש ברוך הוא בשלב מסוים מבטל את המציאות של החזק והטוב והיציב הזה, וישנה אותו, כן, בהתאם לתוכניות, המגמות האלוקיות שלו. טוב, אנחנו בסוף הזמן, בעזרת השם, אז פעם הבאה נשלים רק ככה את סוף הוויכוח, את עיקרו ראינו, אנחנו רואים שהרמב"ן עוד יפרט קצת יותר את המסורת הזאת, את הסוד הזה של היובלות, של ימות עולם, שהוא פה מרגיש מחויב אליו בעניין כן, המסורת שהוא עושה אותה פה עיקר, וכן, זה עיקר, יפרט עוד קצת בעניין המחלוקת הזאת, שלא עם הרמב"ן. טוב, נעמוד כאן להיום.
ברוך השם.